באמת העולם הזה של בית המקדש זה עולם שמאוד מאוד רחוק מהחיים שלנו. לא דיברנו על זה גם שבוע שעבר. אני מצטער, לא זוכר בדיוק מה דיברנו שבוע שעבר, מה לא, אבל זה עולם שמאוד רחוק מאיתנו.
הוא
כבר היה שיעור? אה? כן. היה שיעור, אבל היה פה איזה 2-3 וכל הבית מדרש היה לו הרבה יותר שיעור. היה איזה מ-10 וכל הבית מדרש נראה לי, והיה 3 שיצגו אתכם לחבר, 3-4. אז באמת אנחנו מתפעלים על ירושלים 3 פעמים ביום, יותר מ3 פעמים האמת. 3 תפילות ביום, אבל זה ממלא את התפילה. תשכון מתוך ירושלים עריכה, תחזן עליהם שלך ציון, וגם ברכת המזון, ותמנה את המקדש מרע בימינו, אחרי 18, קורבנות, חצות. בלי סוף באמת... מה זה?
בן 3.
נכון. ברמת הרמה שזה ממלא את התפילות שלנו, באמת זה באמת בצורה כל כך משמעותי, כי זה באמת כל כך משמעותי לחיים שלנו, אבל לא בטוח שאנחנו מרגישים את זה ומחשים את זה ומבינים את זה שזה כל כך משמעותי לחיים שלנו. עד כדי כך שאתה יכול לשמוע בן אדם שאומר, וואלה, אני אשמח במה שיש במדינה שלנו עכשיו. אני לא חושב שצריך עוד לשנות פה משהו. טוב, זה בן אדם שאומר את זה. יש הרבה בן אדם שלא אומרים את זה. אבל איפשהו הם גם חושבים את זה ומרגישים את זה.
איך מרגישים את זה?
את מה? אז באמת זה מה שאני רוצה לומר. באמת זה קצת מובנה שקשה לנו להרגיש את זה. בגלל שלא היינו שם. לא היינו במצב שעם ישראל בשיא חייו שיש מקדש. וזה לא רק שלא היינו. לא היינו, אם אתה רוצה לדבר על שואה, אז אתה אומר, אנחנו לא היינו. אבל יש פה סבים שמסתובבים, יכולים לספר. ואנחנו, אז הדור שלנו לא מכיר את זה, אבל אתה יכול קצת לחפש, תמצא. ומסתובבים סיפורים, וזה ממש קרוב בינינו מבחינה היסטורית. אבל כשאתה מדבר על בית מקדש, רחוק, 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 זה 2000 שנה, אנחנו באמת, באמת לא יכולים להרגיש את זה, קשה להרגיש את זה, כי זה רחוק מאיתנו. ולכן צריך הרבה ללמוד על זה. אפשר ללמוד על זה המון. זאת אומרת, זה בלי סוף. מה זה מדרגת החיים כשיש בית מקדש, ומה התפקיד של בית מקדש, ואיך הוא עובד, מה הוא עושה, איך הוא מרים את החיים שלנו. בקורס הרי הוא ממשין ממשל. נמשים משל. אני אתחיל לגמרא. הגמרא אומרת, נזכר לזה שבוע שעבר, הגמרא אומרת, בית המקדש נקרא לבנון. לבנון. למה נקרא בית המקדש לבנון?
לבנון.
מה זה? מה אומרת לב?
בנו.
יפה. אז יש 2 סיבות, הגמרא אומרת. סיבה אחת לב. זה הסיבה השנייה. סיבה ראשונה, נתחיל בסיבה הראשונה. סיבה ראשונה שמלבין אבונותיהם של ישראל. לבנון, מלבין. בסדר? או שורש. יכול להיות, כן, יכול להיות. היית שבוע שעבר?
כן.
נכון, זה מול הזה, כן, 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 יכול להיות. כן, כן. אני לא זוכר מה אמרתי, מה לא. בסדר, אני... מקסימום תחברו. אז מלבין אבונותיהם של ישראל.
אז
בשביל שבוע שעבר? כן. אני חושב שבוע שעבר הרבה חבר'ה.
היינו פה הרבה שבוע שעבר.
אז מלבין אבונותיהם של ישראל זה אחד, שהוא בעצם נותן איזה חידוש מחדש, שכל החיים שם ישראל מחפר עליהם, מתאר אותם. עם
המערל שם.
נכון, עם המערל, עכשיו זה לא נראה מערל. זה אחד. ופירוש שני, ראשון לב, כמו שאמרת, לב. מה זה לב? הלב הזה מזרים את החיים לכל הגוף. הלב, החיים שהוא מזרים מתבטאים ביד, כיד, ברגל כרגל, בעין כעין. אבל הלב הוא זה שמזרים את החיים, את האדם לכל הגוף. אז ככה בית המקדש נקרא לבנון, 2 הסיבות האלה. א', יש לו כוח של כפרה וטהרה והלבנת העוונות, חידוש החיים של עם ישראל, וב', הזרמת החיים של עם ישראל כמו לב. הכוזרי ממשיל את זה, אבל זה נראה לי אמרנו, הכוזרי ממשיל את זה, את בית המקדש, את עבודת המקדש.
יש
לא השכין. ובכל זאת היה משהו. יכול אמר על דבר על זה. זה דבר שבא שעבר. אמר על דבר על זה שלא היה שכינה, אבל היה משהו. משהו, בחינת שכינה כזה. שזה שעם ישראל מאוחד, נתן איזשהו יכולת כזאת, כאילו אנחנו זוכרים.
שתי המקדשים אפילו בשתי המקדשים, למרות שאיפה ששכינה?
נראה שכן. נראה שכן. זאת אומרת, בית מקדש בכל מקרה לא סתם מבנה מוזיאון יפה שנמצא שם בהר הבית. בכל מקרה לא רק איזה מבנה יפה. בכל מקרה יש לו פעולה, הוא פועל. הוא פועל, וברגע ש... כמו שהזכרנו, ברגע שהוא שם ישראל כבר לא ראוי למדרגה, אז הוא לא פועל, ואז מגיע טיטוס בבית שני, מחריב את בית המקדש, שורף אותו, ויוצא בת קול ואומרת, בית חרוב חרבת, קמח תחון תחנת, למה? אבל היה פה אחלה בית, הוא היה יפה, בנוי אבן על אבן. כן, אבל בית המקדש, עיקר עניינו זה לא זה שהוא בנוי אבן על אבן, זה לא הקטע שיש פה איזה מוזיאון שאתה יכול להיכנס ולראות בית יפה. עיקר עניינו זה הפעולה שלו, וזה מדרגת החיים של עם ישראל. מזרגת חיים של עם ישראל, שכשהוא ראוי לבית מקדש, אז יש לו את המדרגה הזאת, ויש לו בית מקדש. והעבודה, ומקפידים על סדרי העבודה, מקפידים על סדרי העבודה, ובית המקדש מזרים את הלב, מזרים, כמו לב, מזרים את החיים בעם ישראל. הכוזרי אז מדבר על זה כמו הנפש. הוא אומר, הנפש חלה על הגוף. אני אוכל לחם. הלחם מתפרק בגוף, מערכת הליקון, מפרקת אותו, ושולחת אותו חלקים שלו לכל הגוף, לרגל, ליד, לדם, למערכת הראייה, למערכת העצבים. והאם הנפש שלי, נפש, כוח החיים. הנפש שלי מקבלת מהלחם שאכלתי. הנפש לא מקבלת מהלחם. הנפש לא מקבלת מהלחם. מה הכוזרי? אז מה הקשר בין הנפש לבין האוכל שאני אוכל? אם אני שומר על סדרי החיים, הנפש יכולה לחול בגוף הזה. כל כך הכוזרי אומר.
אני
חושב
שזה
משך מומים
שאדם
אוכל
מחר
מסורות, זה מטלטל את הנפש. קשור, נכון, נכון, קשור מאוד, נכון. כל העבירה, גם אומר המעלה, כל העבירה, לא רק... העבירה מטמטמת את הנפש, גם לא רק מחרות מסורות. אבל... אז כמו שיש לך, כשאני שומר לסדרי החיים שלי ונושם כמו שצריך ואוכל כמו שצריך ושותה כמו שצריך ונותן לגוף שינה ושומר על הבריאות, אז הנפש יכולה לחול בגוף. אבל זה לא שהנפש נהנית מהאוכל בצורה ישירה. היא לא מקבלת שום לחם. היא לא מקבלת שום מים. אלא היא חלה בגוף כשאני מקיים את הסדרים שלו. כך, בית המקדש... כשעם ישראל מקיים את הסדרים של בית המקדש, אז יש את ההשגחה האלוקית הזאת שמתחברת לעם ישראל ומשגיחה עליו בצורה יותר קרובה וישירה. תמיד יש השגחה אלוקית. אבל כשיש בית מקדש ואנחנו מקיימים את הסדרים של בית המקדש, הקדוש ברוך הוא יותר מנהל אותנו ויותר מחבל אותנו ומעלה אותנו ממעלה למעלה, ממדרגה למדרגה, ומתאר אותנו ומזכך אותנו יותר מאשר כשאין בית מקדש. אז זה המעלה של בית המקדש, שהיא פועלת, שהיא עובדת, שזה קורה. אז פה ואיזה פסקה הזאת שהרב קוק בשמונה קבצים קוף ממדלת באופן כללי על פי החוברת של הרב טאו.
איך קוראים לו חוברת?
קודש והמקדש, יש פה אפילו, אבל חלק, כן חלק, לא באופן, בקוף ממדלת אז הוא אומר ככה, נקרא את הפעם אחת בזריזות את הכל, ואחרי זה נקרא שוב לאט, בסדר? בית המקדש, בתור המרכז הרוחני של האומה, ומקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, מצד החיזיון המורגש המרהיב עין ביופיו, הוא מנסה את הרעיון בעזוז איומו. צריכו להיבנות ברוח, בכל יום, אצל כל יחיד מישראל. כדי להשאיב את נפשו במלוא חיה לתוכיות האומה ומצבה השני. אז, ישובו ליחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים של חיי האמונה, חומר הרגש ואורו, פורחים בהם בפרחי חמד, של שלל צבעים נכבדים למאוד. תעודה זו מתכוננת בפועל על ידי סדר יום של הקורבנות הנאמרות לפני התפילה. פרשת הכיור, התמיד, הקטורת, זורעים הם את הגודל האלוהי שבבית הגדול והקדוש ומעמקי הנשמה. קרוב למידת הסיגוב שהייתה לכל יחיד בעת היות האומה חיה, ומקדשה בתוכה על אדמתה. גרעיני התשוקה אל השלמתה של האומה, בתכונתה הרוחנית, הולכים הם ועושים את פירותיהם על תנמי הלב. הם הולכים ורבים, מסתרגים עם כל המון הרעיונות הטובים המתייחסים לתכונה המרכזית הזו. וכנסת ישראל נבנית ברוח בניין איתן וכוחה לאלוהים, אשר ייתן לה עוצמה, מצד העוד הנבחי העצור מסוגלת מהוויה. יותר מהמון בניינים חומריים ומוסדות תאומיים של חול, המאמצים כוח כל יום, אשר רק על בשרו וחילו הגשמי יחיד. אהבת אלוהים התמימה והנישאה, מתעוררת ומתעצבת חיה מעוז גדול ונשמת האומה, לידי זכרונותיה למי קדם, להיות נר אלוהים תמים נימדה. והאידיאליות של זכר נשגב זה, דולה ממעמקים כל רעיון נחמד, יכול לעשות נפש כבירה וקדושה. ומצגת הנה האומה בכללה את ערכה האלוהי הגדול שממלא עוד והדר לכל חדרי לב לכל יחיד הבנים. אז הרב מדבר פה באמת על סדר הקורבנות. סדר הקורבנות שאנחנו אמורים לומר כל יום. באמת מוזר, למה לומר את הקורבנות האלה כל יום? למה לחזור עליהם כל יום? אז נכון, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם, לפי דברי חז"ל, במה ידע כי ירשנה, מה יקרה? ומה יקרה כשלא יהיה בית מקדש? אז התפילה תהיה במקום הקורבנות, העיסוק בקורבנות תהיה במקום הקורבנות, יעלה כאילו הקרב. וככה אנחנו גם מתפללים, כשאנחנו אומרים קורבן תמיד, אנחנו מתפללים, יעשה נפלך, שיעלה זה כאילו קיבלנו בכל הקרב. הקרב מקומה תמיד במקומו, במדוב וחילחתו. נכון, אנחנו כאילו מתפללים שיחשב לנו כאילו אמרנו את הקורבנות, כאילו הקרבנו את הקורבן הזה. אז מה קורה? למה אדם צריך לחזור כל יום על הסדר הזה של הקורבנות? אז בעצם הוא אומר, יש אפשרות לאדם הישראלי כל יום לבנות ברוח שלו מקדש. מקדש פנימי. אדם ישראל יכול לבנות כל יום ברוח שלו מקדש פנימי. ואדם שבונה מקדש פנימי ברוח שלו, אז הוא מנסה לחיות את חייו כבר שם. המציאות הזאת השלמה. אילו, לחיות את האידיאל של עם ישראל, נכון? כשיהיה בית מקדש בעזרת השם בקרוב. אז אנחנו, עם ישראל, יחיה חיים מלאים, חיים שלמים, חיים עליונים. חיים של גודל של חיים, עם הרבה משמעות לחיים, עם שמחה בחיים, עם שמחה באמונה ובחסד, ותרג מצוות. כמו שאמרנו עם נבואה, מה זה, שהיה בתקופות עושה שעם ישראל, היה הרבה נביאים, כפליים כיוצא מצרים כתוב שהיה נביאים, כשתיים יוצא מצרים, נבואה זה, נביא זה אדם שאתה רק פוגש אותו, אתה משתנה, אומר הכוזב. חיים שלך משתנים, אתה רוצה רצונות אחרים, רוצה להתעלות, רוצה להתרומם, רוצה להערה. רק פוגש אותו, בלי ישמע ממנו דבר תורה, שיעור משהו. אז החיים שלנו יגיעו למקום הרבה יותר עליון. אז אדם צריך לבנות ברוח שלו, כל יחיד מישראל צריך לבנות ברוח שלו כל יום אל בית המקדש. ואז הוא שם את החיים שלו במצב השלם של האומה. במצב האידיאלי של האומה, למרות שאנחנו עדיין לא שם. אבל במצב האידיאלי, אבל החיים שלו הם שם, הם רוצים להיות שם, הם רוצים להיות תמיד, וכאילו אנחנו כבר בבסי. ללכת, אתה יתקדם, מדרגה למדרגה, מתארה לתארה יותר גבוהה, מאמת לאמת יותר גדולה, מיושר ליושר יותר גדול. סלב שלום שלום. תודה. מכיר אותו?
נתיבות?
טוב, יש נתיבות זה לא שכונה קטנה. טוב. אז כן, בכל חלק וחלק מעבודת הקורבנות יש לה את העבודה שלה, את העבודה המיוחדת שלה ואת ההתקדמות שלה. והכיור והתמיד והקטורת. הכיור אנחנו לא אומרים, נכון? אשכנזים אומרים כיור. כאילו, אשכנזים שאומרים קורבנה? מפרש לזה כיור. הרב הוא כמה. אבל תמיד, קטורת. אז כל פרט ופרט בחיים, כל פרט ופרט בעבודת הקורבנות יש לו את התפקיד שלו. ואת הכוחות שהוא מגלה פה בעולם, ואת התארה שהוא מגלה פה בעם ישראל. וככה גם כשאנחנו עכשיו אומרים את זה כל בוקר, אז יש כל צד שקיים מעבודת המקדש, הוא בא ומעורר בנו משהו, ואנחנו מתפללים שיעורר בנו משהו, שייתן לנו את הכוחות האלה, את התארה הזאת של סדר היום של הקורבנות, של החיים השלמים של ישראל, וככה אנחנו בונים את המקדש הפנימי, כל אחד ואחד בונה את המקדש הפנימי בנפש שלו. אז בוא נראה בהתחלת המשפט הראשון, בית המקדש, בתור מרכז הרוחני של האומה. אז כבר פה אפשר לומר משהו, מה המרכז של האומה? יש לרוב מרכז, יש כל מיני מרכז, יש מרכז פוליטי, כנסת, יש מרכז ביטחוני, צבא, שבת, מרכז כלכלי, יש גם מרכז רוחני, ואולי זה המרכז הכי מרכזי באומה, מרכז הרוחני, נכון? מרכז שבא מאוד מאוד מתפעלת. אחד הדברים שהיא מאוד התפעלה מהמלכות של שלמה, זה העיתון. כתוב, ראתה את העיתון, הטון, העיתון, משהו כזה. מה זה העיתון? מסבירים חז"ל. היה גשר, זה מעבר כזה, מהארמון לבית המקדש. והיא מתפעלת מזה מאוד. כי אצל העמים בדרך כלל אין כזה דבר. בדרך כלל יש את המלכות ויש את הדת. ואין קשר בין המלכות לדת, כמו שאמרו כבר בראשית הממלכה הרומאית הנוצרית, את השיר לקיסר, את השיר לקיסר, ואת הכומר, את השיר לכומר. אתם הדתיים, תעשו מה שאתם רוצים בבית כנסת שלכם, אבל המדינה היא לא בחוקים האלה. המדינה היא פוליטיקה, היא שחיתות, היא תכנה על מדינה, צריך בסוף את הכסף, ואנחנו יודעים איך מתנהלים פוליטיקאים, וזה לא... לא מתנהלים עם פוליטיקאים כמו שמתנהלים בישיבה, זה משהו אחר, זה לא משהו אחר. לא, תשאיר. ומרכז שבא מאוד מאוד מתלהבת מזה שיש קשר עדוק בין הארמון לבין המקדש. כי הארמון כולו בעצם המלוכה בעם ישראל, המלוכה, הממלכה, היא מתנהלת עם קשר עדוק לקודש. כי זה ממלכה שזה עניינה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה עניינה. אז אם אתה עושה את הממלכה הזאת, לעשות בניתוק מבית המקדש, בניתוק מהקודש, אז זה יכול להיות ממלכה מעולה, גרמניה, בלגיה, אנגליה, אבל זה לא ממלכת כהנים וגוי קדוש. והעניינה של הממלכה הזאת של עם ישראל, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז מרכז חיי האומה, הרוחניות שלה. בוא נמשיך. בית המקדש בתור מרכז הרוחני של האומה, מכוח החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, מצד החיזיון המורגש, המרהיב עין ביופיו. הוא מנסה את הרעיון ביזוז איומו. אז יש פה גם הדגשה על היופי. נכון, בית המקדש נקרא נויו של עולם. נכון, כתוב ששמואל ודוד ישבו בניות ברמה. מה זה בניות ברמה? אומרים חז"ל. מה זה בניות ברמה? מה אצל ניות, מה לניות אצל רמה? זה שני מקומות אחרים. אלא מה אומרים חז"ל? יושבים ועוסקים בנויו של עולם. יושבים ברמה, כן, ועוסקים. בנויו של העולם. ישבו בעצם אצל שמואל, הרמתי, ברמה, ועסקו בנויו של עולם. מה זה נויו של עולם? מה זה נויו של עולם? בית המקדש. בית המקדש באמת הוא גם מאוד מאוד יפה. באמת הוא מרהיב עין ביופיו. אבל יש תפקיד לזה שהוא מרהיב עין ביופיו. הוא מנסה את הרעיון בעיזוז יומו. כלומר, בית המקדש יש בו יופי חיצוני, אבל הוא מרומם אותנו להבין שהיופי החיצוני הזה הוא רק סימן ליופי פנימי גדול. זאת אומרת, שאם... מה? מה פגום? לפעמים באמת צריך לזהר מלהסתכל בקנקן ולהסתכל במה שיש בו. אבל יש גם אמת. יש כאילו בשלמות העולם יש אמת בזה שגם שבמקום שיש יופי פנימי אמיתי שיהיה יפה גם חיצוני, נכון? כתוב, לפעמים אנשים לא יודעים את זה, שכתוב דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים. כן. מה? מתחילים את דעתו של האדם, ככה כולם אומרים. וכתוב מרחיבים, נאה לחכמים, ככה כתוב. נאה לחכמים. משהו כזה. נאה לחכמים. יכול להיות שיש גם מקום שכתוב על האדם, אני לא יודע. אבל, חכם. אדם שבאמת יש בו חוכמה, יש בו באמת חוכמה גדולה, אז נאה שגם יתראה בחיצוניות. וגם אולי מצדנו הקטנים שאנחנו רואים, ואנחנו רואים את היופי וזה עושה לנו משהו.
שגם מי שלא חכם יכול להסתכל
על
זה
בתור
משהו?
לא, אני לא חושב שזה בגלל, כדי שמי שלא מזהה את היופי הפנימי יראה רק את היופי החיצוני, לא נאה, זה נקודה. כלומר שהיופי החיצוני יעורר אותנו, יעיר אותנו כמו פה. יעיר אותנו לזה להבין שיש פה יופי פנימי. החזיון המורגש שמריב עין ביופיו, מנסה את הרעיון בעיזוז יומו, הוא מרים את הרעיון שלנו, מרומם את החיים שלך, מרומם את ממדרגה למדרגה. פה היה לנו טהרה, מרים את כל כוחות החיים שלנו. כי אתה מבין שהיופי הזה, יופי, יופי חיצוני, הוא יופי חיצוני שמעיד על יופי פנימי. מה זה יופי פנימי? אם עם ישראל באמת חי מקדש, עם ישראל חי אמונה, עם ישראל חי צדק, חי מוסר, הוא חי את היופי. זה היופי.
שיש שלמות, כי אם מישהו לא יודע שיש בו יופי פנימי, אז למה ש... כאילו כל דבר שהוא יראה על יופי חיצוני, אז הוא יגיד עכשיו שיש לו יופי פנימי, לא. אז זה לא זכר לו. זה צריך לכל לדעת שיש לו יופי פנימי, ואם מישהו יודע שיש לו יופי פנימי, זה בא ביופי החיצוני. הוא לא מראה עם כלום. אני כבר יודע שיש לו יופי פנימי.
נכון. אבל יש שלמות כזאת בעולם? שזה מדרגה של שלמות בעולם, שכשיש יופי פנימי, באותו מקום יש גם יופי חיצוני. שזה נראה, שנראה בכל הרבדים. נראה ברובד הפנימי, וגם, שזה קיים ברובד הפנימי וגם ברובד החיצוני. זאת אומרת, רבי יוחנן, שהיה, שתורים בגמרה, אז יופי היה לרבי יוחנן.
חובה שזה יהיה ככה?
לא. זה כאילו מצב של שלמות כזה. דווקא נראה לי נגיד בגלות זה פחות ככה, אתה יכול להיות יופי פנימי עצום, אבל הכל נראה מדולדל וזה. דווקא באמת במצב השלמות של עם ישראל, יש יותר יופי חיצוני שמראה את היופי פנימי. כמו שם רבי יוחנן שם רואים את זה, וגם רבי, נכון? רבי, אני יודע, נשים מה כתוב עליו, שתורה וגדולה במקום אחד, יש כאילו הגמרא מונה כאילו את כל המעלות, הרבה מעלות כזה, היא אומרת, וכל זה היה מצוי ברבי ובבניו. היה שם כאילו גם תורה, גם גדולה, וגם נוי, וגם עשירות, וגם הרבה פעמים תמיד חכם, הוא יכול להיות גדול לדור, אבל הוא לא עשיר בכלל. רבי חנינא בן דוסתא, נכון? מזון מקרב של חרובים, מערב שבת לערב שבת. אבל רבי יהודה הנשיא לא כמו רבי חנינא בן דוסתא. הוא היה לו עשירות גדולה, והיה... כיבדו אותו, גם המלך הרומאי. אז זה... לא, אני לא חושב, יכול שזה מראה, יכול שזה כאילו קצת דור אחר. זה דור אחר. זה לא שהיופי הגשמי הוא תמיד המדד. אנחנו יודעים, אישה יפה ושרה טעם, נכון? איזה זה הדף הזה, אישה יפה ושרה טעם.
הוא לא שני כמו רבי, נגיד.
אז אני לא יודע אם זה מחייב שהוא פחות בשלמות. אני לא יודע אם זה מחייב שהוא פחות בשלמות, אבל זה נכון שיש דרגה כזאת של שלמות, שזה מתבטא גם ביופי חיצוני. מה אתה אומר?
לא, יכול להיות
שהוא
יותר גם, כאילו יותר בתורה, שרבי
אחד... אני אמין נוסף.
כתוב נגיד לאדם שיש מזה אחד שהוא היה מכוער ואחד אם לא מצאתי כלי מכוער, כאילו נגיד עם הזהב שאמרה לו לשים את ה... הוא אמר לבת של המלך שישים את כל הזהב.
נכון.
למה נצא בחירס?
נכון.
זאת אומרת שהוא יותר טוב, יכול להיות שהוא יותר טוב.
נכון. אז שמה מרן מסביר את זה בכיוון של... שבאמת התורה גם כמו שהוא מזכיר הרבה שהמים הולכים למקום נמוך וזה, זאת אומרת שלא תתבלבל. לפעמים יופי חומרי מבלבל אותנו, לפעמים הצלחה חומרית מבלבלת אותנו, לפעמים אדם הוא נהיה עשיר הוא יוצא מהישיבה, הוא אומר אני עכשיו עוזב את הישיבה כדי להרוויח כסף, אני ארוויח כסף ואז אני אפרנס את כל האברכים וזה, אז הוא באמת נצליח להרוויח כסף, נגיד, הרוב לא מצליח, הוא במקרה הצליח להרוויח כסף, באמת נהיה עשיר, קנה בית יפה וגדול וזה, ונתן לזה צדקה וזה, ואז הוא משקיע את הכסף עוד בית שככה יהיה לו הרבה כסף, אז הוא יוכל לתת צדקה לאברכים, ואז משקיע וזה, קונה בית מלון שככה יום אחד יהיה לו כסף, קונה שלושה בתי מלון וקונה איזה חצי מהעיר ו... אבל בסוף, איפה מה שהבטחת? לא, הוא כפה יש לו חשבונות אז הוא ייתן. אז לפעמים כאילו, לפעמים היופי מבלבל אותנו, לפעמים העשירות מבלבל אותנו, הכבוד הרבה מבלבל אותנו. אז המהר"ל מסביר שם שזה מצד ה... כאילו, אני חושב שזה מצד שפלות הדעת, שדווקא שפלות הדעת מאפשרת את ההצלחה בתורה, נכון? אבל זה לא סותר את זה. זאת אומרת, רבי יוחנן, לא, זה לא בלבל אותו. זה לא בלבל אותו. אני חושב שרבי יוחנן היה חולה, ואז נכנס אחד מ... אני חושב שרבי יוחנן, אני חושב שתקנו אותי, אני לא יודע, נכנס אחד מהרבנים אליו, ואז הוא התחיל לבכות. הוא אמר, למה אתה בוכה? אי שופרה זה בא לי באפלה. בא לי באפלה. זה שהיופי הזה יום אחד הולך לנבעות באפה. זה לא שרבד לך, לא השיעורי תורה של רבי יוחנן, לא על המדרגה התורה, לא על המידות שלו, רק על היופי, מהמלכת היופי. דווקא בגלל שכאילו יש פה איזה מדרגה כזאת של רבי יוחנן, היה לו כאילו את כל השלמות הזאת, את כל הכוח הזאת השלמות. טוב, זה צריך לעשות פעם שיעורי רבי יוחנן, שם דברים מבינים. כמו שהיה יוצא והולך ואוכל מ... פירות גנוסר, תחשבו שראש הישיבה, יש לו זמן, יוצא באמצע היום, יכול את הפירות, ללכת לסיבוב אחירת פירות כזה, יושב על שערי תבילה, שאנשים שיוצאים לתבילה יראו אותו, ואז יהיה להם בנים יפים כמו, כביכול, יפים, כמובן יופי פנימי, גם חיצוני. טוב, אז אמרנו שזה היה פה, אנחנו באמת רואים, בית המקדש מבחינתנו זה יופי, חיצוני, אבל יופי חיצוני שמרים אותנו להבין שיש יופי פנימי, שאנחנו רוצים יופי, שואפים ליופי פנימי, וגם רוצים שבית המקדש ירים אותנו ביופי פנימי. באמת גם אנחנו רואים כשאנחנו מדברים על המשכן בתורה, אז יש הרבה הדגשה על האומנות, נכון? שכל מי שיודע לצלל ולצלל מבורים הכל מי שיודע, איך נקרא?
הורג
מחשב, הורג
מתחיל
את זה. מה למחשב? מה זה חושב? מה זה חושב? אוקיי. כל אישה יודעת...
תבוי בעצים, בעצים.
תבוי בעצים. חכמי, יש חכמי לב. טוב, בכל מקרה, יש שמה, כי אתה רואה שיש שמה הדגשה על האומנות. מה הדגשה שמה על האומנות? זאת אומרת, שם כשאתה מדבר על המשכן, אנחנו רואים שהיה דיון בין משה לבין בצלאל, על איך עושים את המשכן, נכון, קודם את הכלים, אחרי את המשכן, קודם את המשכן, ואז משה בסוף אמר לבצלאל שהוא צודק, בצלאל היית, נכון? אז, זאת אומרת, בצלאל הוא אומן. מה זה אומן אמיתי? אומן אמיתי, לפחות בהקשר הזה של המשכן, זה האומנות שלו. להצליח, להכניס את היופי הפנימי ביופי חיצוני. לבטא את היופי הפנימי ביופי חיצוני. וזה בצלאל יודע לקלוע. וזה אפילו משה אומר שבצלאל היית והכרעת אותי. אתה צדקת. אז זה האומנות של האומן. שהוא מצליח ליצור יופי פנימי, יופי חיצוני כזה שבעצם מבטא את היופי הפנימי הגדול שבאמת מרים את, את החיים שלנו. בואו נמשיך. אז אמרנו שבית המקדש בתוך מרכז הרוחני של האומה, מקור החיים הרוחניים של כל יחיד ממנה, מצד החיזיון המורגש המריב עין ביופי ומנסה את הרעיון בעיזוז ויומו, אני בשורה השלישית, צריך הוא להיבנות ברוח בכל יום אצל כל יחיד מישראל. כדי להשיב את נפשו במלוא חיה בתוכיות האומה במצבה השלם. אז יש חיים ישראלים, אבל מה זה חיים ישראלים? לפעמים לא יודעים בכלל מה זה חיים ישראלים. במיוחד מאז החורבן, מאז חורבן המקדש. באמת יש תרבות שלמה של חומר, בחיים של כל אחד ואחד, ובחיים הלאומיים והעולמיים, תרבות חומרית, שכל הזמן מבלבלת אותנו ביחס לתפקידנו. מה התפקיד שלנו? האם אנחנו באמת מחפשים כל הזמן כעם, איך אנחנו מקדמים את מדינת ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש? האם אני מחפש כפרט איך אני חי חיי ישראל? זה מה שמעניין אותי, לחיות חיי ישראל, נכון? מה זה ישראל? ישראל? למה ישראל נקרא ישראל? ישראל
איתנו.
ישראל איתנו, נכון. כי יעקב מצליח, ננצח מלאכים. כי יעקב הוא מעל המלאכים. זה המשמעות של ישראל, נכון? ניצח את המלאך ואז קיבל את השם. ישראל, כסתרית עם אלוקים. כי יעקב הוא מעל המלאכים, כי כתוב שאפילו כשהקדוש ברוך הוא שומע את הקדושה של המלאכים, הוא מחכה לשמוע את הקדושה שלנו, אז הקדושה של המלאכים. יש כמה עניינים שזה מתבטא שאנחנו, עם ישראל, מעל המלאכים. אז אני רוצה לחיות חיי ישראל, זה באמת זה מה שמחפש בחיים שלי, חיי ישראל. אנחנו צריכים את הציור החי הזה של המקדש, להחזיר אותנו לשם כל בוקר. כל בוקר. כל בוקר, אדם שבאמת מצליח לחיות את זה, כל בוקר לחיות את החיים האלה של המקדש בלב שלו, אז הוא באמת שומר על הישראליות שלו. ובמיוחד אחרי הלילה, שהלילה זה בסוף זמן, רצף זמן, שאדם שוקע בחומריות. אין לו חשיבה. שפעם דמיון, חלום רק. אין חשיבה. חשבה. אין סוג בדברים מיליונים. רק צריך, חייב לגוף שלו את ההתעסקות החומרית הזאת, שנקראת שינה. ואז הוא, נכון, אחד מ-60 במיטה. אחד מ-60 במיטה. באמת, וואלה, 6 שעות נטרקתי על המיטה. הייתי כמעט, זה כמעט מת, מה? אני לא עושה כלום, לא זז, לא זה, לא לומד תורה, לא חושב איזה מחשבות אידיאליות, לא עושה חסדים, לא. רק מתעסק בחומריות שלי. אז אני קם בבוקר, אז עכשיו, במיוחד אחרי הלילה, צריך איזשהו איזון כזה, להחזיר את החיים שלי מה שהם בהם. אז לכן על הבוקר, יש לנו את התפילה של הקורבנות, או לפני התפילה, בו אדם יהודי בונה לעצמו בית מקדש חי. לא רק במובן של דמיון מודרך, אלא במובן של האמירה של בית המקדש בחיים שלי, זה מה שאני רוצה. אני
מבין שתשיב בחצרית, ללמוד את
לא, אז רגע, שנייה. יש שתי דברים. יש את בית המקדש, דיברנו על בית המקדש בשלמותו, כשהוא שלם שיש בו יופי, ואז בוודאי היופי הזה באמת מרים את הרעיון. אבל יש גם את מה שאנחנו עושים היום. מה שאנחנו עושים היום, חושב שהוא זה רק ברוח, ובאמת זה לא שלם. זאת אומרת, לא, אנחנו לא יודעים מה זה מקדש. זה לא שלם. אבל אנחנו כן מתעסקים לפחות בפנימיות, בעבודת המקדש. נכון, בפרשת הקטורת, פרשת התמיד, פרשת הכיור הוא מביא פה, וזה מקום של צבחים, כל הקורבנות. אז בעיקרון, כשלומדים את זה, יש שלושה רבדים ללמוד את זה. את הרובד של פשט הפסוקים, יש את הרובד של ההלכות, ההלכות של סדרי העבודה האלה, ויש את הרובד של המשמעות, יש הרבה הרבה אידיאלים שתמונים בכל פרט ופרט, מהעבודות האלה. מה? כן, האמוני. כן. דוגמה, קורבן התמיד, אז הרב מסביר שקורבן התמיד זה התמידיות, נכון? כנגד, יש לנו את החומריות שהיא תמידית, יש קורבן התמיד שהוא פועל בתמידות, וכי באמת נגד החומריות צריך התמדה, צריך התמדה של טהרה ושל איזון כזה לחיים האמיתיים שלנו. בואו נמשיך. אז ישובו ליחיד כוחותיו הנפשיים הרעננים, שחיי האמונה, וחומר הרגש ואורו, עורכים בהם בפרחי חמד, של שלל צבעים נחמדים מאוד. תעודה זו מתכוננת בפועל על ידי סדר היום של הקורבנות, נאמרות לפני התפילה. פרשת הכיור, התמיד, הקטורת, זורים הם את הגודל האלוקי של הבית הגדול והקדוש, ומעמקי הנשמה. קרוב למידת הסיגוב שהייתה לכל יחיד בעת היות האומה חיה ומקדשה בתוכה על אדמתה. אז איך זה עובד? כל הגמרא במלאכות אומרת, תלמידי חכמים שעוסקים בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיהם. מה? אבל הוא לא בנוי, איך תהיה על הבית? הבוקר הייתי, אין שם בית מקדש. לפחות הבוקר לא היה. לא, לא הייתי על הבית. ביד. אז איך זה עובד? אז כן, אז זה ההבטחות. שאם אתה עוסק, אם אתה מלך היום מסכים מלכות עבודה, אז יש פה סגולה בלימוד הזה, כאילו בערך סגולה כאילו קיימנו. יש פה ערך של קיום. זה מעורר כוחות שקיימים בנו. כשבית המקדש בשלמותו מתעוררים הכוחות האלה. כשיש עבודה אתה תמיד מתעוררים הכוחות האלה. עכשיו אנחנו לומדים את קורבן התמיד, אני אומר את קורבן התמיד, לומד את קורבן התמיד, אז זה מעורר בי כוחות, מעורר בעם ישראל כוחות שהם קיימים בנו. ולכן צריך כל יום לבנות את המקדש ברוחו. כתוב בישעיהו שבעתיד לבוא יאיר כאור שבעת הימים. מה זה כאור שבעת הימים? אז יש שבעה ימים של חנוכת המקדש בימי שלמה המלך. שבעת הימים של חנוכת המקדש בימי שלמה המלך היו ימים של התרוממות מאוד גדולה, טהרה מאוד גדולה. עשו שבעה ימים מסיבה. אחד הימים היה יום כיפור. זאת אומרת, באותו יום כיפור לא צם. לא היה צריך יום כיפור. עתיד לבוא, תמיד זה היה המצב התמידי. כאור שבעת הימים, זאת אומרת, כמו אותם שבעת הימים שבעצם בזכות המעלה כל כך עליונה, המעלה הייתה כל כך עליונה עד כדי כך שבכלל לא היה יום כיפור, ככה זה יהיה עתיד לבוא, זה יהיה תמיד. זה היה המצב התמידי. אז בעצם כל המצב הזה של מקדש, המקדש בשלמותו, זה המצב שאותו אנחנו רוצים לעורר יום-יום, אצלנו, בקרבנו, ברוחנו, ומתוך זה שאנחנו מעוררים את זה, אז באמת זה מאזן את כל החיים שלנו ומחזיר אותם לטהרה שלהם, למקוריות שלהם. בואו נמשיך. גרעיני התשוקה אל השלמתה של האומה, לתכונתה הרוחנית, הולכים ועושים את תורותיהם על תלמי הלב. זה אמרנו, אתה לומד לכות עבודה, אתה לומד קורבן התמיד, אתה לומד קטורת, אתה משתוקק להשלמת האומה כדי שיהיה באמת קטורת ויהיה קורבן תמיד. וזה באמת פועל על הלב שלך. נכון? יש פה כזה משל כזה שיש גרעינים, התלמים, אז אתה זורע את הגרעינים האלה של לימוד הקורבנות, ועבירת הקורבנות, וזה פועל, זה פועל בלב שלך, והלב שלך באמת מוצא כוחות של טהרה שצומחים, צומחים בין תלמי הלב. הם הולכים ורבים, אני ממשיך לקרוא, הם הולכים ורבים, נסתרגים עם כל המון הרעיונות הטובים המתייחסים לתכונה המרכזית הזאת. וכנסת ישראל נבנית ברוח בניין איתן מכוחה אלוהים, אשר ייתן לה עוצמה מצד ההוד הנצחי העצור בסגולת מאווייה. יותר מהמון בניינים חומריים ומוסדות תאומיים של חול, ומאמצים כוח כל לאום, אשר רק על בשרו וחילו הגשמי יחיה. אז מה כתוב פה? מה נותן כוח לעם ישראל? מה נותן כוח לעם ישראל? אז אולי בשביל להבין את זה אומר, מה נותן כוח בעמים אחרים? בעמים של חול, לאומים של חול, מה נותן כוח בלאומים של חול? אז יש כל מיני דברים שנותנים כוח בלאומים של חול. לדוגמה, צבא חזק, חיל אוויר חזק, מערכה גרעינית חזקה.
כלכלה.
כלכלה חזקה, נכון. רפואה חזקה. כן, זה מה שמחזיק כוחות לאומיים של חול. אבל יש בכנסת ישראל כוח אחר. הכוח, מה נותן לה עוצמה לכנסת ישראל? כוחה לאלוקים. וכשאדם, כשאנחנו בונים בניין איתן של קרבת אלוקים, זה מה שנותן עוז חיים לעם ישראל. ולכן צריך להיזהר מלזלזל בזה ולהעריך את זה בערכה הנכונה. אדם אומר קורבנות, מה הוא עושה? נותן כוח לאומה ישראלית. למה? כי הוא חי חיי ישראל. גם ראש השבק נותן קצת כוח לאומה ישראלית. אדם שאומר קורבנות נותן הרבה כוח לאומה ישראלית. יותר, נכון? יותר מעמוד בעניינים חומרים ומוסדות לאומיים של חול. בלחם אומר, מי יותן יותר כוח לאומה הישראלית? ראש השבק או איזה סבא שאומר קורבנות? אהבת אלוקים התמימה הניסאה מתעוררת ומתייצבת חיה בעוז גדול ונשמת האומה על ידי זיכרונותיה ימי קדם, והיות נר אלוהים תמים ממדה. האידיאליות של זכר נשגב זה, ואולי עם העמקים כל רעיון נחמד, לכל מסעת נפש חגירה וקדושה. הוא מצג את עיני האומה בכללה, את ערכה האלוקי הגדול, שממלא עוד ועדה עד כל חברי לב, של כל יחידי בניה. אז זה שאנחנו נזכרים, מה היה לנו פעם, איזה חיים גדולים היה לנו פעם, איזה חיים שלמים היה כשהיה בקדש. שנר אלוקים תמים ממדה, עם האומה. ואז אנחנו מתעלים לאידיאליות הזאת. אז כן, זה מרים את כל האומה. מרים את כל האומה, מתאר את כל האומה. מאשר את הדעת של כל האומה. נותן כוח לכל האומה. דרך כמובן, כל אחד ואחד. כל אחד ואחד מיחידי בניה. שהולך ומתרומם. אני צריך כן לחתוך קצת מוקדם, אבל אפשר ככה בשתי משפטים מה שאומר הרב, ותבנה את המקדש במהרה בימינו. מה זה במהרה בימינו? באופן כללי אנחנו לא רוצים דברים מהירים, אנחנו לא רוצים
להתחבר משהו אחד לפני
למשיח נאו. יפה, נכון. אנחנו לא רוצים בית מקדש ראשון נמנע, בסוף לא הצליח. בית מקדש שני נבנה, בסוף לא הצליח. בית שני, אנחנו לא רוצים שיקרה אותו דבר. אנחנו לא רוצים נאמר משיח הנאו, ואז יבנה יפול מקדש, ואנחנו לא נהיה המדרגה, וזה יארס חלילה, זה לא יקרה, שבא שלישי לא יחלם. אז מה צריך לברר? מה זה? במהרה בימין. אז מה זה במהרה בימין? אז הרב אומר, במהרה זה שאתה מדבר על זה שיש משהו שאתה מאוד 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 רוצה, אתה קורא לזה במהרה. זאת אומרת, אני רוצה שהייתי רוצה שבבת אחת תהיה קדושה כל כך גדולה בכל האומה ש אם שתוקק שלמרות שזה באמת מאוד מאוד רחוק, אם זה התהליך שאנחנו צריכים לעבור בשביל מקדש, אם אין קפיצות הדרך, זה תהליך מאוד מאוד ארוך ורחוק. אבל אני רוצה שזה יהיה במהרה, כי אני באמת מאוד משתוקק לזה. מה זה בימינו? בימינו זה שכל החיים שלנו, כמו שהם, עם הבלבולים שהבלבולים שיש באומה היום יסודרו, והמשרד החינוך שיש היום הוא יתוקן, ומשרד המשפטים ובית המשפט והכל, עם כל המציאות שאנחנו מכירים את ימינו כמו של ימינו היום, שכולה תתעלה. בימינו, לא נדבר עכשיו על משהו רחוק שלא יודע מה עוד מאות שנים, שכל המציאות תהיה אחרת. לא, בימינו, שהמציאות של ימינו כולה תתוקן, להתפיעה עוד שבתבנה מקדש ממהרה בימינו. זה לא בא לומר, אנחנו רוצים דילוגים. דילוגים, יאללה, תבנה מקדש, שיהיה בסדר. לא. זה, אנחנו רוצים את כל המדרגות החיים יש להם מוטב, אנחנו משתוקקים אליה מאוד מאוד מאוד, ואנחנו גם רוצים שבאמת כל החיים שלנו כולם, כמו שהם היום, שיתעלו. טוב, נעצור כאן, זאת השם, שבאמת המקדש, תבנה.